karena ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף למד עמוד ב' בתחילת פרק חמישי, פרק אין עמדים. אומרת המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אין עומדים להתפלל, אין מתחילים את התפילה, לא נעמדים על מנת להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? כותב רש"י, הכנעה. זאת אומרת שהעמידה לתפילת 18 צריכה להיות שהבן אדם נעמד בהכנעה ובביטול, ורק אז הוא מתחיל את התפילה. דין נוסף, אומרת המשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. חסידים הראשונים, זה דין נוסף. כשבן אדם מגיע לבית הכנסת הוא לא מתחיל להתפלל, אלא הוא שוהה. כמה היו שוהים חסידים הראשונים? משך שעה שלמה הם היו שוהים לפני שהם היו מתחילים את התפילה. והרבה פעמים שכתוב במשניות שעה, הכוונה לא לשעה שלמה עצמה. פה כמו אמרה, הכוונה שחסידים הראשונים היו שוהים ממש שעה שלמה משעות היום, כשמחלקים את היום ל-12 שעות. הם היו שוהים במשך שעה שלמה לפני שהיו מתחילים את התפילה. זה כמובן רק חסידים הראשונים. להלכה, אדמור הזקן, בסימן צדי ג' מביא מהמגן אברהם, שאנחנו לא צריכים לשהות שעה שלמה לפני התפילה, אלא כמו שהזכרנו פה בשיעורים קודמים, שהשהייה צריכה להיות בשיעור כניסה של שתי פתחים, שזה אומר זמן הילוך של שתי פתחים, כאמרנו שבן אדם צריך להיכנס בשני פתחים בבית הכנסת, אחד הביאורים בזה היה שצריך לשהות בשיעור של שתי פתחים, שזה כדי הילוך של 8 טפחים. זה השיעור המינימלי על פי הלכה, מאז שאדם נכנס לבית הכנסת, עד שהוא מתחיל את התפילה. וזה לא קשור לדין הראשון במשנה. זה זמן ההמתנה לפני שמתחילים את התפילה. אחרי זה יש את הדין הראשון שלמדנו במשנה, שהעמידה לתפילה צריכה להיות בהכנעה ובכובד ראש. ממשיכה המשנה עוד שני דינים בנוגע ל-18. אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק, לא מדובר בשעת סכנה. בגמרא אנחנו ניכנס יותר לעומקם של שני הדינים אלו. שואלת הגמרא על הדין הראשון שנאמר במשנה, שהעמידה לתפילה צריכה להיות מתוך הכנעה וכובד ראש, מנהני מילי מיכן למדו חכמים, שהעמידה לתפילה צריכה להיות מתוך תנועה של הכנעה. אז הגמרא מביאה פה כמה לימודים והיא דוחה אותם עד שהיא מגיעה למסקנה. אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, והיא מרת נפש. מסופר בנוגע לתפילה של חנה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ופחות תבכה, אנחנו נעסוק הרבה בהמשך הדף בתפילה שלה. וחנה בזמן התפילה הייתה מרת נפש. בן אדם שומר נפש הוא כנוע. שואלת הגמרא, ממאי? דילמה חנה שייני, דעה במרירת ליבה טובה. מי אמר שמחנה אנחנו למדים? על חיוב של להיות מר נפש בתפילה, יכול להיות שחנה בפועל הייתה מרת נפש, לא כי חייבים להיות. הרי כולנו מכירים את הסיפור שמסופר שם בנביא, בתחילת ספר שמואל, איך שלחנה לא היה ילדים, זה גרם לה לשברון לב גדול, שבן אדם שבור לו הלב הוא מתפלל מתוך מרירות. אבל איך אפשר ללמוד מזה על כל בן אדם ועל כל תפילה שהיא לא בהכרח נאמרת מכזה מקום של מרירות, שהיא חייבת להיות בכזו מרירות והכנעה? זו השאלה של הגמרא. דילמה חנה שייני דעה ומרירה ליבה טובה. היה למר בלב, זה של הילדים. איך זה הוכחה שכל אחד מחויב להתפלל בצורה הזו? אלא אמר רב יוסף בר חנינא מהכה. למדים את זה ממקום אחר. דוד המלך אומר בתהילים, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ויראתך. אז הנה דוד המלך אומר מפורש, איך אני אשתחווה אליך על קודשך? איך אני אתפלל אליך בירתך? מתוך מורה והכנעה שהגרמו לי אפילו להשתחוויה. שואלת הגמרא, דילמש דבי צ'י מידעה ומצער נפשי ברחמי טובה. גם מדוד לא בהכרח אפשר ללמוד. כי דוד היה הרי מצער את עצמו הרבה, אנחנו יודעים מכל ספר תהילים, כמה הוא כונן על עצמו, כמה הוא דיבר על עצמו. אז שוב פעם נשאלת השאלה, מניין ההוכחה שזו חובה על כל יהודי ויהודי. אלא אמר רבי ישוע בן לוי, מהכה. למדים הזה מהפסוק שנאמר בתהילים, פרק חפתת, ואני מדגיש את הפרק, תכף תראו למה. כתוב בפסוק, השתחוו להשם בהדרת קודש. פה כבר אי אפשר לומר שזה שייך רק לדוד, כי פה זה הוראה לרבים, השתחוו להשם, הוא מדבר לכולם, בהדרת קודש, ודורשת את זה הגמרא, תראי בעת, אלא בחרדה. אז איך משתחווים להשם? בחרדת קודש, בביטול והפנה. שואלת הגמרא, ממאי, מה פתאום אתה דורש את המילה בהדרת לבחרדת, למרות שהאותיות ה' וח' הרבה פעמים מתחלפות, וכן עושים את הדרשה הזו, אבל עושים את זה כשיש סיבה. כשיש איזה קושי בפשט, אז דורשים את הפסוק באופן נוסף. אבל פה לכאורה הפשט של הפסוק מובן היטב, מדוע? דילמה לעולם, אי מלך הדרת ממש. ומה זה בהדרת קודש? מה שייך להשתחוות לקדוש ברוך הוא בהדרת קודש? אומרת הגמרא, כי הדר רב יהודה, כמו שהמורה רב יהודה, הווה מצאי נפשי והדר מצלי. היה מלביש את עצמו ומפאר את עצמו בבגדים, מקשט את עצמו בבגדים, אומר רש"י, ורק לאחר מכן הוא היה נעמד להתפלל. כאן המקור, אגב, של המנהג, ללבוש מלבוש של יום בשעת התפילה. לובשים חליפה. זאת אומרת שהתפילה צריכה להיות לקדוש ברוך הוא, אתה מדבר עם המלך, אתה צריך לדבר באדם. אז אם ככה, הדרשה של הפסוק, השתחוו להשם בהדרת קודש, נדרשת כפשוטה, מה פתאום לשנות את המילה בהדרת לבחרדת ומפה ללמוד על עירה? לכאורה אי אפשר לעשות את זה. עכשיו, יש פה דבר מעניין, בתהילים כתוב פעמיים הקטע הזה, השתחוו להדרת קודש. זה כתוב בפרק חפתת, עבו להשם, קרובות שמו השתחוו להשם בהדרת קודש, אנחנו אומרים את זה בכל ליל שבת, וזה כתוב גם בפרק צדיק ו', השתחוו להשם בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אז התוספות בהתחלה הבינו שהפסוק שמצוטט פה הוא מצוטט, הוא חצי פסוק מפרק צדיק ו', ואז שואלים התוספות גם אם בהדרת קודש. נשאר במשמעותו בלשון אדר, מה ההמשך של הפסוק? חילו מהשם, חילו זה לשון עירה ורעדה. אז במילא מהפסוק הזה עדיין אפשר ללמוד על עירה. אז על זה עונים התוספות שלו, שהגמרא לא מתכוונת לפרק צדיק ו', אלא היא מצטטת את הפסוק, השתחוו להשם בהדרת קודש, מפרק חפתת. ולמה מפרק חפתת? כי כמו שהזכרנו בשיעור קודם, מפרק חפתת עבו להשם בעילים, לומדים כמה דינים בנוגע לשלושת הברכות הראשונות של שמונה. ולכן גם את דיני השתחוויה ועירה ועמידה בתפילה, הגמרא מעדיפה ללמוד מפרק חפתת, ואם כן, בפרק חפתת לא מרומז הנושא של עירה. המהרש"ו גם הוסיף שפרק צדיק ו', הוא ממשיך את הביאור של תוספות, אומר פרק צדיק ו' עוסק בנוגע לבית המקדש. השתחוו להשם בהדרת קודש, הולך על בית המקדש, ההדור, חילו מפניו כל הארץ, זה כולל גם את אומות העולם. שמשתחווים לפני בית המקדש. במילא לא למדים משם דין על התפילה של היהודים. אז אם הלימוד הוא מפרק חפתת, אמרנו שבהדרת זה כפשוטו, אז אין לנו מקום לזה שהעמידה לתפילה צריכה להיות מתוך הכנעה ויראה. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מהכה, וזה הלימוד למסקנה. עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. זה המקור שממנו למדים שצריך להתפלל ביראה. למה? כי עבדו את השם, זה העבודה שעובדים את הקדוש ברוך הוא, עובדים אותו גם בבית המקדש, וגם כותב רש"י, תפילה ראי כנגד עבודה, גם על ידי התפילה. ואיך עובדים את השם? ביראה. אז הנה פסוק מפורש בתהילים, שלא מדבר על דוד עצמו, אלא מדבר לרבים, עבדו את השם ביראה, ומפה למדים שהתפילה צריכה לעשות מתוך יראה. פה רק נשאלת, האמת היא, יש שיחה שלמה מהרב, מי שרוצה לראות אחרי זה, בליקוטי שיחות חלק למדלת על הקטע גמרא הזה. חלק למדלת, השיחה השלישית לפרשת עקב, שיחה שלמה שהרב דן בלימודים, והרב מסביר שכל לימוד לומד באופן אחר את גדר העירה שצריך להיות בזמן התפילה. אני אחזור משם רק וורט קטן שנוגע גם למייסר שהרב מדייק. דבר ראשון, למסקנת הגמרא אנחנו רואים שהלימוד הוא מהפסוק עבדו את השם בעירה וגילו בלעדה. עבדו את השם בעירה, לעבוד את השם, הן בקורבנות והן בתפילה, בעירה. שואל הרב, לכאורה זה לימוד כל כך מפורש, מדבר על הרבים, כתוב בתהילים, למה הגמרא הלכה לכל מיני פסוקים לפני זה, ללמוד מחנה וללמוד מדוד וללמוד מזה? איך יכול להיות שהפסוק הזה לא צוטט בהתחלה? מיד שהגמרא שואלת, מנה נעימילה, שתפילה צריכה להיות מתוך עירה, היא הייתה צריכה להביא פסוק מפורש בתהילים, עבדו את השם בעירה. אז על זה אומר הרב, אם נשים לב שכתוב במשנה, אין עומדים להתפלל עליהם מתוך כובד ראש, הבנו שרש"י אומר, מה זה כובד ראש? הכנעה. עכשיו, הכנעה ועירה, אומר הרב, זה לא בהכרח ממש אותו מושג. זה קשור, זה דומה, אחד הרבה פעמים גורר את השני, אבל עירה, יכול להיות שבן אדם ירא ממישהו, והוא לא קנוע אליו, הוא מפחד ממנו, אבל הוא לא מרגיש הכנעה פנימית ושפלות לגבי אותו אדם. ולכן הגמרא בהתחלה ניסתה להביא מקורות שכן מדברים על הכנעה פנימית יותר. בהתחלה מחנה, שהיא מרת נפש לגמרי. מרירה בפנים, מוכנעת כולה. אחרי זה הבאנו את הפסוק שכתוב, ואני ברוב חסדך אשתחווה להיכל קודשך בירתך. שזה השתחווה, ברגע שבן אדם השתחווה זה מבטא קנייה. ברגע שהלימודים הללו ניתחו, אז הגמרא לומדת אז הם יבדו את השם בעירה. ואומר הרב, וזה נפקא מינה למעשה, אפשר לעמוד לתפילה, גם אם הבן אדם נמצא במצב של עירה ולא במצב של הכנעה פנימית, כי זה המקום. זה הפסוק שמובא באלתר רבי וכל הפוסקים, כמקור לזה שצריך לעמוד ולהתפלל מתוך הכנעה. ולכן הגמרא הביאה את הלימוד הזה רק בסוף, אבל זו אם כן ההלכה. שהיא גם עם בן אדם בתנועה של עירה מהקדוש ברוך הוא ולא בהכנעה פנימית, הוא עומד ומתפלל. לפני שנמשיך הלאה, רק נסכם את שתי הדינים המרכזיים שלמדנו עד עכשיו. האמת היא שגם השיעור הקרוב, למעט, וגם השיעורים הבאים, רוב הפרק כולו זה דברי אגדה, פה ושם יש כמה הלכות שנוגעות למעשה. יש לנו פה בינתיים שתי הלכות, זה מובא בטור, בשולחן ערוך, באדמו"ר הזקן, כשתי סעיפים נפרדים. סעיף אחד, מגיעים לבית הכנסת, אסור להתחיל להתפלל מיד. אסור באופן מוחלט, צריך לשאול. חסידים הראשונים היו שוהים שעה שלמה, ואנחנו פוסקים, המגן אברהם והאדמו"ר הזקן, זה היה חסידים הראשונים, לנו מספיק שיעור הליכה של שתי כתפים, שזה שמונה טפחים. זה המינימום שחייבים לשאול. אחרי זה חייבים לעמד לתפילה באופן של הכנעה וכובד ראש. שמונה טפחים. כל פתח זה, צריך ששתי פתחים, כל פתח זה ארבע טפחים. ממשיכה הגמרא, הגמרא דורשת עכשיו את המשך הפסוק. עבדו את השם בעירה וגילו ברעדה, מהי וגילו ברעדה? לכאורה זה תרתי דסתרי, יש גילו ויש ברעדה. מה הפסוק בא לומר פה? אז התוספות אומר שהפשט של הפסוק, התוספות נתפס בעמוד הבא, הוא אומר שהפשט של הפסוק זה שביום רעדה, זאת אומרת לעתיד לבוא, מי שעובד את השם בעירה יגל, מי שלא עובד את השם יענש, מי שעובד את השם יגל, אבל פה הגמרא דורשת את זה באופן שונה. אמר רבא בר מתנא, אמר רבא, במקום גילה, גם במקום שמחה, שם תהיה רעדה. גם כשיהיה שמחה צריך להיות רעדה וביטול. כי אם יש שמחה בלי שום רעדה, עלולים לבוא לפריקת עול. והגמרא מביאה שתי סיפורים שמוכיחים את זה. אביי היה ליד כמה ידי רבי, אביי לפני רבו רבי, וחזי הוא ראה שרבו רבי, דאב הכבד הכתובה, התבטח מאוד, דעתו הייתה טובה לה. אמר אז אביי, סליחה, רבי העיר לאביי, וגילו ברעדה כתיב, כתוב וגילו ברעדה. אמר לי, ענה לו אביי, ענה תפילין מנחו. אני מניח תפילין, אומר רש"י, אם אני מניח תפילין, אז זה עדות עליי שאני, שממשלת קולי, הוא מסרטו, השררה שלו עליי. זאת אומרת, ברגע שהתפילין מונחים עליי, אתה יכול להיות בטוח שאני לא פורה קול. רבינו יונה אומר שמדובר שאביי היה חולה מאיים, הוא מוכיח את זה במקומות אחרים, והיה תקופה לחולי מעיים אסור להניח תפילין, כי הגוף שלהם לא נקי. והבעיה היא שהוא התרפא קצת, הוא מאוד שמח שהוא יכל להניח תפילין, ומזה דעתו הייתה מבודחת. על דרך זה מביאה גמרא סיפור נוסף. רבי ירמיה ויתיב קמי דרב זעירא, ישב לפני רב זעירא, חז ידעה וקבע תכתובה. אמר לי, הוא שאל אותו, בכל עצב יהיה מותר כתיב, כך העיר לו רב זעירא. אז אם בכל עצב צריך להיות מותר, כמו שרש"י מגדיר את זה, שאדם צריך להראות את עצמו עצב, על ידי זה נעשה לו יתרון, מדוע אינך נוהג ככה? אמר לי, ענה תפילין מנחם, שוב אין מה לדאוג בנוגע לפריקת עונש. על דרך זה מביאה הגמרא פה שני סיפורים נוספים. מר ברי דרבינה אבא דילולה לברי, סך חתונה לבנו. חזנו לרבנה, אנו ראה את חכמים, דאבו קבעת חיתוח, שדעתם הייתה מבודחת מדי. הייתה קסא דמקרא, הביא כוס יקרה, בת 400 זוזי, ששווה 400 זוז, ותבר קמאיו שבר לפניהם את הכוס על מנת לגרום להם לעצב, והציבו, ועל ידי זה הרגיע כביכול ומיתן עמך שלהם. רבה שיהבה דילולה לברי, סיפור דומה, עשה חתונה לבנו, חזנו לרבנה דאבו קבעת חיתובה, אייסי קסא דדודית החיוורתא, הביא כוס של זכוכית לבנה, ותבר קמאיו שבר אותה לפניהם והציבו. סיפור שלישי, קצת שונה, אבל גם עם אותו תוכן, אמרו לי רבנה לרבנו נזוטה, בילו לדמר ברי לרבינה, הם אמרו לו, לישרלמן, התחזן לנו כבודו, תשאיר לנו שיר. אז הוא ראה שדעתה מבודחת עליהם, הוא רצה להזכיר להם את יום המיטה, את העול של הקדוש ברוך הוא, שצריך להיות מונח על כולם. אמר להו, אז הוא התחיל לשיר להם, ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן, אוי לנו שאנו מתים, בסוף אוי לנו שאנו מתים. אמר לי, הסדר היה שהחזן היה אומר קטע והקהל היו עונים לו. אז הם שאלו אותו לכזה משפט, מה ענן, מה נענה פטריח? מה נענה אחריך? אמר להם, היי תורה והיי מצווה דמגנו עליו. היה התורה והיה המצווה שיגנו עלינו מיום המיטה. הוא רצה שוב פעם. כמובן שכל הסיפורים פה לא באו לשלול את עניין השמחה כפשוטו, אלא רק את ההגזמה בשמחה שהרבותיהם של השמחים חששו שהם שמחים יותר מדי. ולמה לא נעים בחתונה להזכיר את יום המוות, אבל היות והמטרה של חתונה זה להעמיד צאצאים, אז אומרים המפרשים, הוא רצה להזכיר להם מה המטרה בכלל בקיום של בני אדם, שזה בעצם יום המוות. כך גם המהרש"א מסביר את הרעיון שהוא לקח כוס זכוכית ושבר אותה, מה פתאום? זכוכית זה סוג של חרס. אדם יסודו מאפר, אדם הוא כמו חרס, הוא רצה להזכיר שבן אדם אף פעם לא יגיע למצב של פריקת עול ותמיד הוא יזכור מאיפה הוא בא ולהיכן הוא הולך. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר במזמור על נערות בבל נאמר, אז רק אז לעתיד לבוא, ימלא שחוק פינו לשוננו מינה. אם אתה ימלא שחוק פינו, בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אבל לפני זה אסור שימלא שחוק פינו. זה אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי. אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמע מרבי יוחנן רבי. מאותו רגע שהוא שמע את זה. מרבי יוחנן רבו, שהוא היה גם חמיב אגב, מאותו רגע הוא לא מילא את פיו בשחוק בעולם הזה. מה הפשט שאסור לאדם למלות את פיו שחוק בעולם הזה? אז רבינו יונה מביא, וזה ההסבר שבדרך כלל הרוב מכירים, שמדובר על זמן הגלות. שבזמן הגלות, זמן החורבן, כן, הרי גם על זה מזמור על נערות בבל, בזמן הגלות ישבנו בחינו, ומתי ימלא שחוק פינו? רק שהגדיל השם לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם. אבל על זה שואל רבינו יונה, לא מתאים הלשון בעולם הזה, צריך להיות בזמן הזה, בזמן הגלות. בעולם הזה משמע, בעולם שלנו בכלל, גם בימות המשיח. ולכן רבינו יונה לומד את הפשט באופן שונה, ואומר שהכוונה על כל העולם הזה, גם, בזמן, גם לעתיד לבוא וגם בזמני יום טוב. תמיד אסור לבן אדם למלות את צחוק, את פיו בשחוק. מותר להיות שמח, מותר לשחוק, אבל לא יותר מדי. למה? כי השמחה צריכה להיות רק כאשר נרגע שהשמחה היא שמחתו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר. אז גם לעתיד לבוא עם הנס חוטפינו, למה? לא כי זה הגאולה, כי הגדיל השם לעשות עם מילא, כי אין הרגז בנו הפעולה של הקדוש ברוך הוא. הוא מביא גם את המדרש, מדרש שמובר הרבה בחסידות, שכתוב בהלל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אז המדרש אומר, בוא בקדוש ברוך הוא. מה פשט בוא בקדוש ברוך הוא אלא במה? אומר רבינו יונה, זה רוצה המדרש ללמד, שהשמחה צריכה להיות גם ביום טוב, לא מצד עצם היום טוב. השמחה צריכה להיות מצד ההרגשה של הקדוש ברוך הוא בתוך היום טוב. כך הוא לומד למסקנה. אבל הלימוד הפשוט והנפוץ, וגם הרבה בשיחות הרבה מאוד פעמים, גם בקונטרס בייס רבינו שבבובל, הרבה מביא ורואים מפורש שהוא לומד שהפשט הוא על הזמן היום ועל הזמן לעתיד לבוא, שאז אם עלי שחוק פינו, זה יהיה לעתיד לבוא, כאשר הקדוש ברוך הוא, כאשר נוכל לומר, יגדיל השם לעשות עם אלה. אגב, יש דבר מעניין, ביוד אלול טוב שינון א', הרבי דיבר על השמות של הרבי הקודם, יוסף יצחוק, ואז הרבי נימד מהשם השני של הרבי הקודם, יצחוק, שצריך להוסיף בשמחה בזמן הגלות. ואז שואל הרבי, איך דורשים היום להיות בשמחה מלאה בזמן הגלות? הרי חז"ל אמרו שבזמן הזה אסור לאדם למלות את פיו בשחוק. ואז הרבי מדבר שם היות והפרידיק הרב הוא נשיא הדור השמיני, והוא המושיח שבדור, והוא זה, לא זוכר את האותיות המדויקות, אבל הוא זה שפועל את העניינים, והוא בעצם אומר שזה כבר צריך להיות, רק חסר, האם דורכן כולכם, אז במילא היום זה כבר מצב שבו כן יכול להיות עם מה לסחוי פינו. לא יודע אם הרב מתכוון שמה שבאופן מוחלט, שהיום אין את האיסור ההלכתי, או שהיום, באופנים שמותרים על פי תורה, כן ראוי לעניין השמחה. כל אחד יכול לראות את זה ביוד אלול טוב שינון א'. אומרת הגמרא, תונו רבונן, עד לפה למדנו שהעמידה לתפילה צריכה להיות מתוך כובד ראש. עכשיו אנחנו נראה דין נוסף איך צריך לעמד לתפילה. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. זאת אומרת, אסור לעמוד לתפילה מתוך סוגיה שיש בדעות חולקות ושקלה וטעיה, כי אז זה יתפוס את הריכוז של הבן אדם בזמן התפילה. צריך לעמד לתפילה רק מתוך דין פסוק, דין מוחלט, שלא יפריע לבן אדם להתרכז בתפילה. ואיך אדם יהיה לך פסוקה? מה זה נקרא לך פסוקה? הגמרא מביאה שלושה דוגמאות להלכות פסוקות. אמר אביי, כי עד הרב זירה, כמו מה שאומר רב זירא, דאמר רב זירא, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפות דם כחרדל, יושבות עליה שבעה ענקים. כן, דין שכולנו יודעים, שגם אם יוצא מהאישה טיפה דם, אנחנו מחמירים, גם אם זה בימי סביבה ולא בימי נידה. בוא נראה קודם את ההלכות הנוספות שהגמרא מביאה, ואז אולי נאמר משהו. רב אמר, כי הד רב הושעיה, דין נוסף שאמר רב הושעיה, דאמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במות שלה שתהי באמצעו אוכלת ופתורה מן המעשר. יש דין שתבואה, אם אוכלים ממנה אכילת הרי, מותר לאכול ממנה אכילת הרי גם לפני שהפרישו ממנה מעשר. למשל, לתת לבהמה לאכול קצת, מותר. מתי אסור לאכול מהתבואה? ברגע שמכניסים אותה בפתח הבית, אבל כאשר התבואה מופרטת מהמוץ שלה. זאת אומרת, אם בן אדם מפריד את התבואה מהמוץ ומכניס את זה דרך השער, באותו רגע הוא מתחייב במעשר בנוגע לתבואה הזו. אבל אם בן אדם רוצה, אז הוא מערים, הוא משאיר את התבואה עם המוץ, מכניס אותה לבית, ואז התבואה עצמה אינה רואה את פתח הבית, ובמילא הוא פטור מן המעשר. אז הנה דין נוסף. והיא בהתאימה, תירוץ שלישי, כי יד רבונה, כמו שאמר רבונה, דאמר רבונה אמר רב זעירה, מקיס דם בבהמת קודשים, אסור בהנאה ומעלים בו. אחד שעושה מום בבהמת קודשים ומוקז ממנו דם, אז הדם שמשפריץ מהבהמה הוא דם של הקדש. אסור ליהנות מהדם הזה, ומי שנהנה ממנו בשוגג ועובר על מילה וחייב בקורבן. טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני השתדלתי לראות במפרשים מה פתאום בחרו את שלושת ההלכות האלה. אני לא ראיתי תירוץ שממש מיישב את הדת. ראיתי תירוץ שמביא, שלא אמר, בעל הקיצור של שולחן ערוך, הוא אומר ש... שהגמרא כאילו רוצה פה להשמיע לנו ששלושת ההלכות האלה, למרות שאפשר להבין ממקומות אחרים שהן שנויות במחלוקת, בכל זאת הן הלכות פסוקות שאינן שנויות במחלוקת, והן ייסו, כאילו הגמרא רוצה להראות איפה הגבול, אפילו הלכות כאלה, שיש מקום להבין שהן שנויות במחלוקת, בכל זאת גם הן נחשבים להלכה פסוקה שמותר ללמוד לפני התחילה, משהו כזה. אז זה דין נוסף, אחרי שלמדנו במשנה של התפילה צריך לעמד מתוך כובד ראש, פה אנחנו לומדים שצריך לה לעמד לזה דווקא מתוך הלכה פסוקה. מסיימת הגמרא, רבנן עבדי כמתניתי, רוב החכמים עשו כפי דברי המשנה שנעמדו לתפילה מתוך כובד ראש. רב אשי בנוסף כמובן להוראה של המשנה, עביד כברייתא, נהג כמו שכתוב בברייתא, לעמד לתפילה מדבר הלכה. עכשיו, בפוסקים, גם בטור שולחן ערוך וגם אצל אדמור הזקן, באותו סימן, בסימן צדיקים, לא כתוב שצריך לעמד לתפילה מתוך דבר הלכה. כתוב שאסור לעמד מתוך פלפול, אלא מדבר הלכה. אבל לא שצריך להיעדר לעמד לתפילה מתוך דבר הלכה. זה לא כתוב. ובאמת, עריף, והרבה מהמפרשים גורסים, רבה שהיא עבד כברייתא, לא כמו הברייתא שלמדנו עכשיו. זאת אומרת שהוא העמיד, שהוא הקפיד לאמת מתוך דבר הלכה, אלא זה הולך על הברייתא שנלמד בקטע הבא. זאת אומרת, אבל הברייתא שלמדנו עכשיו זה לא הוראה למעשה שצריך לאמת מתוך דבר הלכה, אלא זה הוראה לא לאמת מתוך פלפול, אלא מתוך דבר הלכה. ואגב, בנוגע למעשה אדמור הזקן כותב, שבן אדם שכן שקוע, רק להרגיע את כולם, שבן אדם שכן שקוע בפלפול, וזה תופס אותו, אומר אדמור הזקן לפורש, שהוא יכול לגשת להתפלל, שוב פעם חוזרת פה הלכה שבימינו אנחנו בלב אחי לא כל כך מכוונים בתפילה, לכן פוסק אדמור הזקן כן, שגם מי ששקוע בפלפול יוכל לגשת בזמננו להתפלל. אני חושב שיש מוכרות בבית ספרדים שעוזר מופיע שם לא נכון, נכון. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. מרשי זה נראה שהוא גרס רק את המילים מתוך שמחה, אבך מוסיף פה שמחה של מצווה. זאת אומרת, פה זה כן נורא לבן אדם שחייבים לעמוד להתפלל מתוך שמחה של מצווה. פה זה לא ברירת מחדל במקום דברים אחרים, אלא לכתחילה צריך לעמד מתוך שמחה של מצווה. מה הפשט אומר רבינו יונה? לקיים מצווה לפני התפילה, כי המצווה הזאת תגרום לך שמחה, והשמחה הזאת תגרום לתפילה להיות יותר טובה, יותר בחיות. אבל רש"י מסביר אחר, רש"י מסביר שמתוך שמחה הכוונה, ולכן אולי הוא לא גורס את המילים שמחה של מצווה, רש"י מסביר דברי תנחומים של תורה, כמו למשל בשחרית אנחנו נעמדים אחרי שאנחנו מדברים על גולת מצרים. במנחה אומר רש"י, סמוך לתהילה לדוד, שזה סמוך לתנחומים לפסוק רצון יראיו יעשה, ובערבית סמוך לפסוק כי לא יטוש השם את עמו. זאת אומרת, לפני כל 18 חכמים קבעו כל מיני פסוקים של שבח ותנחומים שכאילו יגרמו למתפלל שמחה יותר, ועל ידי זה הוא ייגש לתפילה יותר בשמחה. וכך אדמור הזקן מביא את הרש"י הזה להלכה, שחייבים לעמד ל-18 מתוך שמחה, מתוך אותם דברי תנחומים, כמו שזה למעשה כבר בנוסח. וכן לא ייפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך דבר הלכה. יש כאלה שלא גורסים פה בכן, כי מה הקשר? מקודם דיברנו על שמחה, עכשיו אנחנו מדברים על דבר הלכה, זה דין נוסף. שבן אדם צריך לעמד, כשהוא נפטר מחברו, ייפטר ממנו, המילים האחרונות של השיחה ביניהם, יהיו דבר הלכה. שכן מצינו בנביאים הראשונים, שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. פה חשוב להדגיש, שכשבן אדם נפטר מחברו, זה לא חייב להיות דווקא דבר הלכה, אלא גם דבר אגדה, כל דבר תורה, כמו שגם הנביאים שהם סיימו את הנבואות, גם אם זה נבואה של פורענות, תמיד סיימו אותה עם דברי שבח ותנחומים. וכן, תנא אמר ברי דרבון לברי דרבן מעבר אבא, בנוגע לדין האחרון, אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. על ידי שאתה, כשאתה נפטר מחברך, תגיד לו דבר הלכה, על ידי זה, אתה זוכר, אתה זוכר אותו. מה פתאום? מה הקשר? אז רבי יוסף פנגל מביא בזה שני הסברים. למה כששני אנשים נפרדים מתוך דבר הלכה, על ידי זה הם זוכרים אחד השני. הסבר אחד הוא אומר, אם אתם זוכרים למדנו בעבר, בעצם נשנה בפרקי אבות. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה, שורה, ומיניים שאפילו זה, ומיניים שאפילו שניים, ואז מה החידוש בשניים? אומרת הגמרא ששניים זה נכתב בספר הזיכרונות, מה שהם לומדים ביחד. אז אומר רבי יוסף אנגל, מה שנכתב בספר הזיכרונות, מעלה משפיע על הזיכרון פה למטה. זה הסבר רוחני יותר. הסבר יותר פשטני הוא אומר ש... מתוך כך זוכר שפעם הסדר היה שכל פעם שהיו אומרים דבר הלכה בשם בן אדם מסוים, אז היו אומרים, אז אומרים שזכותו לטוב, היו מעלים את זיכרונו של אומר השמוע. אז במילא כשאתה תיפטר מתוך דבר הלכה עם החבר שלך, זה יגרום לו להזכיר אותך עם דבר הלכה שאמרת, ועל ידי זה הוא יזכור אותך. ועכשיו הגמרא מספרת, אך שתי המוראים סיימו ביניהם לא ממש בדבר הלכה, אלא בדבר התורה. כי עד הרב כהנא, כמו שרב כהנא על בי לרב שימי ברשי, הוא ליווה אותו מפום נערה עד ביצניתא דבבל, עד אזור התקלים בבבל, כמעט אלא אתם שהגיע לשם, אמר למר, הוא שאל אותו, ודאי דאם שהיה ליצניתא דבבל, לתנאי יום האדם הראשון ועד אשרת. האם זה נכון מה שאומרים אנשים, שהתקלים האלה קיימים ממות אדם הראשון עד היום במשך אלפי שנים? אמר לי, התקעת על מילטה, הזכרת לי דבר מסוים. אני צנית, דרבי יוסי ברב חנינא, דאמר רבי יוסי ברב חנינא. מה הייתי כתיב, נאמר בפסוק, אשר לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. נשאלת השאלה, לכאורה יש פה תפילות, וכי מאחר דלא עבר, ריח ישב, אלא לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לאישון נתיישבה, וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לאישון לא נתיישבה. אז במילא הוא אמר לו, לא בהכרח שהתקלים האלה היו ממש מימות אדם הראשון. אבל מה כן נכון? כשאדם הראשון גזר, האם המקום הזה יהיה מקום אישון, והוא שייך שיהיה בו תקלים, או שהוא לא יהיה מקום אישון. ככה יהיה משהו נראה שלי. מספרת הגמרא, במודחי הלווי לרב שימי ברשי, לגבר אותו יש גרסה לרב רשי, מהגרוניה ועד בי גיפי, ואמרלה עד בי דור. עד שם היה מלווה אותו. מה הפשר הציון הזה פה? מילא הסיפור הקודם, זה בא ללמד אותנו שאחרי שהוא ליווה אותו, הם הזכירו דבר תורה. אבל מה הקשר? שהגמרא מספרת על סתם ניבוי, אז אומר המאירי שגם זה בא ללמד אותנו הלכה. הגמרא באה לומר שאין הכרח כל פעם שנפטרים מהשני, זה לא חובה גמורה להזכיר דבר הלכה. הנה, פה כתוב שהוא ליווה אותו, ולא כתוב שהם הזכירו בסוף דבר הלכה. זאת אומרת, הגמרא באה לומר שראוי וכדאי לעשות את זה, אבל זה דבר שאינו מוכר. אנחנו חוזרים למשנה. בנוגע לדיני המשנה, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ואחרי המשנה שהחסידים הראשונים גם היו שוהים שעה אחת לפני התפילה בשביל לכוון את ליבם לאביהם שבשמיים. אז בהקשר לזה מביאה הגמרא בנוגע להכוונה שצריכה להיות בתפילה. תנו רבנן, המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. מי שמתפלל צריך לכוון את ליבו לשמיים. בפשטות הכוונה לכוון לקדוש ברוך הוא, אליו מתפללים, כך אומרים פה רבינו יונה ועוד ראשונים, אבל מרש"י משמע, וכך אדמו"ר הזקן פוסק להלכה, שהכוונה היא לפירוש המילות, שמי שמתפלל צריך להקשיב למילות שהוא אומר. אבא שאול אומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, לכוון את פירוש המילות. על ידי שתכין ליבם, על ידי שתכוון את הלב ותקשיב, באוזניים אז תדע מה אתה אומר. בנוגע לכוונה בתפילה מביאה הגמרא, תניא אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא. כשהיה מתפלל עם הציבור, והסדר הוא שהחזן מחכה לחשוב שבציבור לפני שהוא חוזר את התפילה, היה מקצר ועולה מפני תורך ציבור. כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו, אדם יכול לראות אותו מתחיל 18 בצד אחד של החדר, ומוצא בזווית אחרת. וכל כך למה? מפני קריאות והשתחוויות. הוא היה כל כך בהתלהבות, משתחווה וקורע, עד שזה היה גורם לו לזוז בפועל באמצע השמונה עשרה, ממקום למקום. אמר רבי אבא רבא, לעולם מתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר וקווין תיכלי, שהחלונות היו פתוחים לדניאל במקום בו הוא היה מתפלל. מדוע צריך להתפלל בבית שיש בו חלונות? אז רש"י במקום אחר בהמשך כותב, כי על ידי שיש חלונות אז אפשר להסתכל בשמיים, ובשעה שמסתכלים בשמיים אז על ידי זה מעוררים את המורה מהקדוש ברוך הוא בשעת התפילה. אדמור הזקן שואל, הרי ידינו שבתפילה צריך להביט למטה, או כמו שאדמור הזקן מביא מהאריזל, שנכון בשעת התפילה להסתכל בסידור, כך כותב אדמור הזקן, הוא מביא איזה מארי, המגן אברהם מספר שכך הרי היה נוהג, ואדמור הזקן כותב שבשעת התפילה, הצורה הנכונה לתפילה, זה להסתכל בסידור, כמו שהרבי גם בשיחות סיפר, שהפרידיק הרבי היה נוהג את כל התפילות לעשות מתוך הסידור, וכך גם אני נוהג, כמו שכולם אמרו. אז במילא שואל אדמור הזקן, איך ייתכן, אז מתי יסתכל בחלון? הרי צריך להביא אותו כלפי מטה או בסידור. אז על זה פוסק אדמור הזקן, שבשעה שמתבטלת לאדם הכוונה, אז הוא מביט בחלון, ואז זה מעורר עליו, הוא שוב חוזר ומסתכל בסידור. יכול להתפלל אדם כל היום כולו, כבר מפורש על ידי דניאל וזימנית לה שלוש תפילות. יכול מי שבא לגולה הוא חלה, אולי דניאל התחיל להתפלל כך שלושה תפילות רק מהגולה, כי היו בגלות וזה היה מצב לא טוב, כבר נאמר, דיו עבד מנקד מזנה, שהוא נעקן מנקד מזנה מזמן מוקדם. יכול להתפלל אדם לכל רוח שיוצא, תלמוד לומר נגד ירושלים, יכול יהיה כוללן בבת אחת, יחבר את שלושת התפילות ביחד, כבר מפורש על ידי דוד, הכתיב ערב הבוקר וצהרה. יכול ישמיע קולו בתפילתו, או שהבן אדם ישמיע את הקול בתפילה. כמובן הכוונה בכל הדינים פה על 18, כבר מפורש על ידי חנה שנאמר וקולה לא ישמע. כבר הזכרנו את זה בעבר, אדמור הזקן פוסק שאסור שהחבר ישמע את הקול, אבל המתפלל עצמו חייב להשמיע לאוזנו. והבאנו גם מה שהרבי מביא, שעל פי קבלה, אז הסדר הנכון ב-18, שאפילו האדם עצמו, המתפלל עצמו, לא ישמע מה שהוא ב-18, שיהיה ממש בלחש. יכול ישאל אדם צרכה ואחת כך יתפלל, זאת אומרת במקום להקדים את שלושת הברכות הראשונות, של מגן אברהם מחיה המתים ואתה קדוש, הוא קודם יקדים את הברכות של הצרכים, כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זו תפילה, מה פשט תפילה? שבח והודיה למלך לפני שאתה מבקש ממנו את הבקשות. תפילה זו בקשה, אין אומר דבר אחר אמת ויציב, אסור לבקש שום בקשה אחרי הקטע של אמת ויציב, אבל אחר התפילה, בן אדם שמסיים את התפילה, את ברכת שמשלו, אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים, אומר, כן, אלוקיי נצור, שם אפשר להוסיף כמה תחנונים שרוצים. התמנה מי אמר אחי הברה שיאמר רע, רק על פי שאמרו, שואל אדם צרכיו ושומע תפילה דווקא, ואסור לו להוסיף את זה אחרי זה, אם בא לומר אחר תפילתו, אחרי שהוא מסיים יהיו לרצון הראשון, אפילו כסדר של יום הכיפורים, אומר. אמר רב אמנונה, כמה הלכת אגב אותה, כמה הלכות חשובות, איכא למשמא אפשר ללמוד מה נקרא איכא חנה, מהפסוקים שעוסקים בתפילת חנה. וחנה, הנביא מתאר, וחנה היא מדברת הליבה. הוא מתאר איך שחנה עמדה והתפללה, ושמואל חשב שהיא שיכורה. אז כתוב שם, וחנה היא מדברת הליבה, מכאן המתפלל צריך שיכוון ליבו. כן, כמו שכבר הזכרנו מקודם. רק שפתיה נאות. מכאן המתפלל שיכתוב בשפתיו, לא יהיה רק מהגרון, אלא שתהיה חתיכה ראויה של הדיבור בשפתיו. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו, גם זה הזכרנו מקודם, שאלי הכהן ראה את זה ויחשביה אלי לשיכורה. מה פתאום אלי חשב שהיא שיכורה? רש"י בנביא כותב שאלי, שאז בזמן חנה עדיין לא היה הסדר ששמונה עשר היו מתפללים בלחש, לכן שהוא ראה אותה עומדת ומדברת בלחש, הוא חשב שהיא שיקורה. המהרש"ל שואל על רש"י, הוא אומר שזה דין שתמיד היה קיים, ששמונה עשרה יום מתפללים בלחש, ולכן הוא אומר שהוא ראה שהיא מאוד מעריכה בתפילה. ובדרך כלל שיקורים מדברים הרבה את אותו דבר, לכן הוא חשב שהיא שיקורה. מכאן ששיקור אסור להתפלל. למה? אז מה אם היא שיקורה? אז הוא רצה למנוע ממנה להתפלל. מכאן ששיקור אסור להתפלל. ויאמר אליה, עד מתי תשתכרין? אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו, כמו שהוכיח אותה, שאין זה ראוי להשתכר, ובוודאי לא להתפלל כאן. וטען חנה ותאמר, אמרה לו חנה לאלי, פה נגמרו ההלכות ששמענו, רק הגמרא ממשיכה לבאר את המשך הסיפור. לא אדוני, לא, איך הלשון בפסוק? כן, לא אדוני. אמרו לה ביתי יוסף והבחנינה אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש הורה עליך שאתה חושדני בדבר זה, שאתה חושד שאני שיקורה. היא כדי אמרי, הכי אמרה לי, לא אדון אתה, לאו איכא שכינה ורוח הקודש גביך שדנתני לקו חובה ולא דנתני לקו זכות, זאת אומרת לפי הלשון השני, אמרה לו איזה בלשון שאלה. האם אין בך רוח הקודש? שאתה תדון אותי לקו זכות ותדע שאני לא שיקורה? יש מפרשים שאומרים דבר מעניין, אלי הרי היה כהן, היה לו אורים ותומים שהוא יכל לראות על זה שאלות שהיה חשוב לו לשאול. עכשיו, הוא ידע שחנה היא צדיקה. ברגע שהוא יודע שחנה היא צדיקה ויש לו דבר תמוה, אז הוא שאל באורים ותומים. עלו לו ארבעה תיות, כ, ש, ר, ה. הוא תרגם את זה לשיקורה במקום לתרגם את זה לקשרה. וזה מה שהיא אמרה לו, אין בך רוח הקודש? כשאתה שואל באורים ותומים, אז הרוח הקודש אמורה להנחות אותך כיצד לצרף את האותיות של התשובות שאתה רואה באורים ותומים. מי לא ידעת בישק שק רוח אנוכי ויין בשיכר לא שתיתי? אמר רבי אלעזר, מכאן לנחשב בדבר שאין בו שצריך להודיעו, כמו שחנה הודיע לשמואל שאין בה את מה שהוא חשב. ואז היא ביקשה ממנו, אל תיתן את עמתך לפני בתל. אמר רבי אלעזר, מכאן לשיקור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי היא אמרה לו, אם אתה מחשיב אותי כשיקורה, אתה נותן אותי כבת בליעל. ובליעל זה מילה שהולכת על... שכתובה גם בעבודה זרה. כתיב אחת, לפני בת בליעל, וכתיב אתם יצאו אנשים בני בליעל מקרבך. מה להלן עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה. מה הקשר בין מי שמתפלל בשכרות לעובד עבודה זרה? אומר הרשב"א, כי שכרות מטשטש את החושים של האדם. ברגע שבן אדם מתפלל בשכרות, הוא עלול לגשם את הקדוש ברוך הוא ולהחשיב אותו כבעל גוף וכו', זאת אומרת ברמה שמגיעה לעבודה זרה. ויען אלי ויאמר, הוא ענה לה, לכי לשלום. אמר רבי אלעזר, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו. א' כל הוא אמר לה, לכי לשלום, הוא ניסה לפייס אותה, ולא עוד, הוא הוסיף שצריך לברכו, אחד שחשד השני, צריך גם לפייס אותו וגם לברך אותו, כמו שעשה אלי שנאמר, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך. עכשיו פה הגמרא מפרטת כמה קטעים שהיו לה בתפילה, מה היא דרשה מהקדוש ברוך הוא. ותידון נדר ותאמר השם צבקות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לה הקדוש ברוך הוא צבקות, עד שבאתה חנה וקראתו צבקות. זאת אומרת, מיום שנברא העולם, כתוב אמנם בתורה לפני חנה תמיד את השם של הקדוש ברוך הוא בשם צבקות, אבל זה לא כתוב שמישהו קרא כך לקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שמישהו קרא כך לקדוש ברוך הוא זו הייתה חנה. למה היא הראשונה שקרא לו בשם הזה? למה היה חשוב לה להשתמש בשם הזה? מסבירה הגמרא. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, כל כך הרבה אנשים עשית, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדה, מה אני אחד ועמד על הפתח? אמר להם, תנו לי פרוסה אחת, ולא ישליכו עליו. דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ניתן לי פרוסה אחת, אותו דבר, היא קראה לקדוש ברוך הוא בשם צבקות, לומר לו, מכל צבאות האנשים שבראת בעולם, אתה לא יכול לתת לי בן אחד. אם ראו תראה, מה זה הכפילות הזו? אמרה רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו, אם אתה רואה בעוני עכשיו מותר, ואם לא, תראה, אני אעשה את זה בצלופן אחר. איך? בעל שחושד באשתו, בעל שאשתו הסתתרה והוא חושד בה שהיא סתתה עם מישהו אחר, אז הוא משקה אותה במי סותה. עכשיו התורה אומרת שאם את אותה אישה עשתה מה שלא צריך, המי סותה מחלים אותה וגורמים לה בסוף למות, אבל אם היא נהגה כמו שצריך וזה רק היה חשד, אז אדרבה, זה גורם לה לברכות כמו שנראה. זה גורם לה לילדים, אז במילא אמרה חנה, יש לי פתרון, נגרום לך להביא לילדים. אני אלך להסתתר, בעלי אלקנה יחשוד בי, ואז הוא ישקע אותי מי סותה, ואני אהיה נקייה, כי אני הרי לא חלילה יעשה בפועל, ואז, כן, הפני יהושע מדגיש שהיא לא חשבה חלילה לעשות את זה בפועל, היא רק אמרה לה, היא רצתה לבטא את הכאב שלה שהיא תצטרך להגיע לכאלה מחוזות. אלך וסתתר בפני אלקנה בעלי, וכיוון דמסתתר ממש כול עם מי סותה, ישקו אותי במי סותה, והיא אתה עושה תורתך פלסתר, ואתה לא תוכל לא לקיים מה שכתבת בתורה, שנאמר, ונקטע ונזרע זרע, ויהיה זרע לאישה שנקטע שלא באמת סתתה. שואלת הגמרא, יש מחלוקת תנאים, אישה שנחשדה וישקו אותה במי סתה, והיא לא באמת סתתה. אז רבי ישמעאל אומר שגם אם לא אמור להיות לילדים, יהיה לילדים. אבל רבי עקיבא אומר שלא, שאישה שנחשדה והשקו אותה ולא היה אמור להיות לילדים, זה לא גורם שיהיה לילדים. רק אם היה אמור להיות לילדים, זה גורם שיהיה לילדים יותר טובים. אז לפי רבי עקיבא לא מובן את הכפילות בפרעות, תראה, כי הרי אין המסלול שלי. אז תכף הגמרא תענה לה. הניחא למאן דאמר רבי ישמעאל שאומר, אם הייתה הכרה נפקדת, שפיר מובן מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא. ראו, אם תראו אותי ככה טוב, ואם לא, תראה שאני אעשה את הדבר שלי. הלא למאן דאמר, אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח נקבות, יולדת זכרים, שחורים, יולדת לבנים, קצרים, יולדת ארוכים. זאת אומרת, יולדת ולדות טובים יותר, אז מה היית למימה דתניה, ונקטע ונזרע הזרע, מלמד שאם הייתה הכרה, נפקדת, דברי רבי ישמעאל. אמר לו רבי עקיבא, אם כן ילכו כל ההכרות כולם והסתתרו, וזו שלא כלכלה נפקדת, רבי עקיבא אמר לרבי ישמעאל, אם זה כזה פטנט פשוט, אז כל ההכרות שאין להם ילדים ילכו ויגרמו לבעליהם להשקות אותם במי סותה, ודווקא זו שאפילו אין בחשד, שאפילו לא תסתתר, היא תפסיד, אז זה לא יכולים, אלא מלמד, שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, קצרים, יולדת ארוכים, שחורים, יולדת לבנים, אחד, יולדת שניים, תאומים, אז מה אם ראו תראה, אומרת הגמרא, לפי רבי עקיבא, הרי אין לכנה את האפשרות הזאת, זה סתם כפילות, דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל זה לא בא ללמד משהו מיוחד, נלמד עוד קטע קצר, ממשיכה חנה ואומרת, אם ראו תראה בעוני אמתך, ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך, תראה אמתך שלושה פעמים. מה היא באה לומר בזה? אמר רבי יוסף בר חנינא, ג' אמתות הללו למה אמרה, למה אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רש"י אומר שהאמתות הן מלשון מיתות גם. ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיתה, בראת באישה. ואמר לה שלושה דבקי מיתה, שלושה דברים שגורמים לאישה להידבק במוות. ואלוהם נידה וחלה והדלקת הנר. נידה מובן למה זה שייך לאישה, הדלקת הנר גם שייך אליה. וגם הפרשת חלה, כי האישה היא זו שמנהלת את הבית. אישה שלא שומרת על שלושת הדברים, כן? ראשי תיבות חנה, שכמו שמוכר אצלנו, שחלה נידה הדלקת הנר. אז כשהיא נמצאת במצב של סכנה, על מצב של עידה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותה. ואז אמרה חנה לקדוש ברוך הוא, אולי למה אתה לא נותן לי ילדים? כי אתה חושב שאני לא שומר את השלושת הדברים, ואז שאני אהיה בשעת הלידה, אני עלולה חלילה להינזק. זה לא נכון. כלום עברתי על אחת מהן, עשית הכל כמו שצריך. ואז היא ממשיכה ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? נתת לעמתך זרע, ונתת לעמתך אנשים. מהי זרע אנשים? אז יש פה כמה דעות. אמרה, גרה בגוברין, אדם חשוב בין אנשים. שיהיה נחשב, אדם מיוחד. ושמואל אמר, מה זה זרע אנשים? זרע שמושיח שני אנשים. נמשך אותם למלוכה, או מה אילון? שאול ודוד. זאת אומרת, היא ניבה. כמו ששמואל הרי משך אותם למנוחה. ורבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים, מה הינון משה ואהרון? שמואל היה שקול כנגד משה ואהרון, שנאמר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. ורבנן אמרי, זרע שמובלה, זרע אנשים, זרע שמובלה בין אנשים. חכמים אמרו בדיוק הפוך. אם לא חיפשה מישהו מיוחד, היא לא רצה מישהו שיבלוט, היא העדיפה זרע שמובלה בין אנשים, שלא יהיה עליו עין הרע, חיים הכי שקטים, הכי טובים. כי את הרב דימי אמר, הוא פירט את הדעה של חכמים. היא ביקשה, לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן, ולא עלם. עלם אומר רש"י שזה יבש, שמן כנראה. ולא צחור, ולא גיחור, ולא חכם, ולא טיפש. את כל זה היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא, לפי שיטת חכמים. לילה טוב.
אי אפשר להגיד שאמר לקדוש ברוך הוא שאתה חושש, אני לא שמעתי. זה
כאילו פרטה, כל מה שהיה.
אופן, אז לפי יוצא, לפי החכום יוצא שבעצם התפילה שלו לא התקבלה. הוא החכם גדול.
מביאים שם בשוטנשטיין, שבשם רב חיים שמואלביץ, שאומר, בוא רואים את המעלה שלי הגיע, כי כתוב שלנער הזה התפללתי, שהתפילה התקבלה. בכל זאת הוא היה גדול הדור. אלא מה, אתה רואה שגם עם כישרונות ממוצעים.
בכל אופן, אנחנו רואים שהכל כן התקיים אצלה, כל הדברים התקיימו אצלה, אבל זה יכול. אבל לכאורה זה קצת קשה להגיד, התפללה שיהיו שקולים כמשה ואהרון, מה משנה? שיהיה גדול, מה זה כמו?
נוצב, בן מיוחד.
או שככה היא...
היא ניבה, כן, גם זה שהוא
מושך
שתי אנשים ידע, זה מרומז.
הוא התכוונה שיהיה משהו גדול מאחד.